אנחנו בקוזרי עמוד קי"ד, בברכה השנייה נקראת גבורות, יכוון ומתפלל כי לאלוקה בעולם הזה ממשלה מתמדת. לא כמו שיחשבו חכמי הטבע, כי העולם יסודו בטבעים הידועים מן הניסיון, שאנשים חושבים, כן, העולם, בסדר, יש דברים שהם חוקי טבע, זה מה שמנחה את העולם, כמו שיוב חשב.
השאלה שפשוט מדהימה אותי מחדש, איך
אפשר לחשוב דבר כאילו, ו... ויחשוב כי אלוקה מחיה מתים בעת שיעלה רצון לפניו, אם כי דבר זה רחוק מן הקשר הגיוני של חכמי הטבע. אנחנו לא יודעים איך כזה דבר יקרה. ההיגיון שלנו לא עונה על השאלה איך, אבל למעשה אנחנו אומרים שכן. וכן יחשוב כי אלוקה משיב רוח ומוריד הגשם וכדומה, ומתיר אסורים ושאר תארים הכל לפי רצונו, כולל לדברים שנתעמתו בקורות בני ישראל. עכשיו יש פה נקודה שבעצם היא נקודה שמאחורי כל הפסקה הזו, וצריך לעיין בנקודה הזו. אם היינו שואלים כל אדם לפני שקוראים את הפסקה הזו, אז היינו אומרים שהברכת גבורות היא הברכה שבה אנחנו משבחים את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, הדגש הוא שאני בא לשבח כהקדמה ל-18 שלי. הברכות הראשונות הן אין הקדמה, אז מה אני משבח? אתה גיבור, מחיי מתים. הקוזרי מדגיש צד הפוך. הקוזרי מדגיש מה אני אמור לחשוב. לא מה אני משבח אותו, אלא מה אני בעצם מפנים בקרבי. ובגלל זה אני פתחתי לראות את התרגום האחר. באמת גם בתרגום האחר הוא אומר, ויתן אל ליבו מהברכה הראשונה מעלת אבות ושברית אלוקים קיים, ומהברכה השנייה כי לאלוקים בעולם זה ממשלה מתמדת וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא מדגיש לנו מה אני אמור לחשוב. זה בכלל כיוון הפוך בתפילה. לכאורה התפילה היא מה אני משבח את הקדוש ברוך הוא. הוא מדגיש לי מה אני אמור להפנים מתוך התפילה. וזה דבר שצריך לחשוב עליו. ואחרי ברכות אבות וגבורות, בהן יתואר האלוקה כמתחבר עם העולם הגשמי הזה, אני חושב שדרך אגב, זה לא שהנקודה הזו שוללת את השבח, שבעצם זה המילים שאני אומר, אתה גיבור, מחיי מתים וכולו. אלא מה? הוא בא להדגיש לנו פן אחר בתפילה שלכאורה אנחנו לא רגילים לחשוב עליו. אולי כדאי להוסיף עוד נקודה. רוב האנשים, אם הם עובדים על הכוונה בתפילה, אז יחסית קל להם לכוון ברפאינו. יחסית, אם אינם עוסק בפרנסה, קל לו לכוון בברך עלינו. תדבר עם בן אדם שכוונה מתחילה באבות וגבורות, אז זה כבר זה יותר רחוק. מה לי ולברכה הזו? אז אל קראו לי, בסדר, זה כמו כשאנשים אומרים תודה רבה. זה בחטף, זה בלא כוונה. זה כמו כשאנשים שואלים מה שלומך.
הברכה הראשונה יותר פה
אני אומר, אבל בכלל בכוונה הכללית, זה הכי קשה לאנשים לכוון בברכות הראשונות. ברכות ראשונות והאחרונות יותר קל, אבל עדיין קשה. באו חזל ואמרו לנו, עיקר הכוונה ברכה הראשונה. למה קשה? כי זה לא קשור אליי. כשאני מדבר עליי, קל לי לכוון. כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא, קשה לי לכוון. אני אומר, אתה גיבור, זה קשה. אני אומר, אני רוצה, אין לי בעיה לכוון. אני צריך רפואה, אין לי בעיה לכוון. אני צריך פרנסה, אין לי בעיה לכוון. אתה, מה אתה רוצה שאני אמרוקה שאני מדבר עליך? העולם לא הולך סביבי. גם אתה בעולם. בסדר, אני אתן לך להתקיים. אבל אני עוד צריך לכוון. אתה לוקח אבותינו, לוקח אברהם, לוקח יצחק, לוקח יעקב. זה יותר קל לומר מאשר לכוון. אז אני תמיד אומר, לבן אדם שהולך ואומר את אותו משפט שלוש פעמים ביום, כבר אלף פעמים בחיים שלו, אלפי פעמים בחיים שלו, אז זה שלי יש צרכים חדשים בחיים, אז אם אני לוקח את התפילה ברצינות, קל לי לכוון כשאני מדבר על הצרכים שלי.
אוקיי, הצרכים שלך זה גם כן קבוע, נוסח קבוע.
אבל החיים שלי הם דינמיים, אז אם אני מסתכל על הברכות האלה ביחס לחיים שלי, קל לי לכוון. אתמול לא הייתי צריך רפואה לבת דודה, היום אני כן צריך רפואה לבת דודה. אתמול לא היה לי כיף שיניים, היום אני כן. החיים שלי משתנים, אני מתאים את התפילה לכוונות, למציאות שאני חי בה. בין אם זה בפרנסה, בין אם זה בצמח דוד עבדך, בין אם זה איראן, בין אם זה עזה, בין אם זה הצפון. התפילה, אם בן אדם לוקח אותו ברצינות, יותר קל שהיא תהיה חיה ביחס לחיים, כשאנחנו מדברים על כל הברכות שהן בקשות. אבל כשאנחנו מגיעים לברכות שהן לא בקשות, שזה אתה, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה די סטטי. זה אותו שבח שאמרתי אתמול, אני אומר היום. הבקשות, אז הכוונה משתנה, כמו שרב יעקב קמנצקי אמר, שבן אדם ש... מה?
אם צריך בקשות, בוא נשבח לך על זה, ואז אני יכול...
בתיאוריה אני מסכים איתך. במציאות, אני חושב שהקטע הכי קשה לכוון בו, זה ברכת אבות וברכת גבורות. הכוזרי פה נותן לנו... אמרתי, שים שלום קשה, אבל לא באותה מידה. יש בזה יותר את המציאות שלנו. אבל אתה לא מתכוון את השבח. אתה רוצה להחליק את הבקשה. איך טוב לראות אותך, אתה כל הזמן חושב מה אתה רוצה. אנחנו דיברנו פעם על הפורמולציה שבעצם האבות זה הקשר שבינינו ובין הקדוש ברוך הוא, שזה הקדמה. זה לא רק שבח, זה שבח שמקשר. זה להיכנס לשיחה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, תכרת את סבא שלי, אנחנו קשורים, והקל הגדול לגבור והנורא, תראה איזה נפלאות עשית לנו עד כה, שהחזקת אותנו, כמו שחזל מסבירים, הקל הגדול לגבור והנורא, בגמרא ביומא, שאתה זה שנותן לנו להמשיך, ואתה כובש את הפך, גם מול עוברי רצונך שרוצים להשמיד אותנו, ובכל זאת אתה נותן לנו קיום. אז זה כן יש בזה פן הקדמה לבקשות שלנו, שאם בן אדם חושב, אז זה יותר קל לאדם לכוון. הכוזרי נותן לנו הסתכלות לגמרי אחרת. הכוזרי אומר, אתה נכנס ל-18, אתה מתחיל לדבר על מושגים פילוסופיים, אתה מדבר על זה שלא תמה ברית אבות, אתה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא, למרות שההיגיון שלך לא סובל את הנושא שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים, או שיש לו ממשלה מתמדת בעולם, תשאל בן אדם הגיוני, לא רואה את זה, תראה לי. אתה אומר לי שהוא הגלגל המסובב והמקורי, אין לי בעיה. אתה אומר לי שברגע זה, בגללו יש כוח משיכה, ההיגיון שלי אומר, יש כוח משיכה, יש איזשהו חוק טבע בעולם. לא ראיתי שהחוק הזה הפסיק לאף יום מימי, נכון? אז הטבע שלי לא כל כך מתחבר לאתה גיבור, שאתה שולט ואתה הממשל שגורם לכל דברים האלה לקרוא. הכוזרי פתאום מכניס בברכות לא רק את הפן השבחי, אלא את הפן האמוני. והשאלה פה... זה למה שבדקנו את התרגום האחר. אם הכוזרי היה אומר לי מה אני יכול ללמוד כאחד שלומד באופן אקדמי את התפילות, לא היה לי בעיה. אבל מאחר והכוזרי מדבר על מה יכוון בתפילה, זאת אומרת, אז הכוזרי נתן לו כוונה לגמרי חדשה בברכות האלה. זה לא רק שאני מכוון את האבות ואת השבח של הגבורות, אני מכוון את המחשבות הפילוסופיות. זה כבר לגמרי חדש. לדעתי זה חידוש עצום בכלל, בכל התפילה ובברכות האלה בפרט. זה מה שאני אומר פה. אתם איתי? בסדר. ואחרי...
מה זה מן?
בסדר, נעמוד פה.